שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבהיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום השני של חודש אוגוסט, כבר אתמול ציינתי את זאת, ואנחנו כבר ממש בשלהי חודש אב, זה הזמן העברי, אבל המסע שלנו יהיה מתוך חודש אוגוסט. למעשה המסע שלנו יהיה סביב השם הזה, אוגוסט, להבין מה אנחנו אוגים בשפתנו כאשר אנחנו אומרים בכל פעם מחדש אוגוסט. היום הוא יום כ"ד של חודש אב, כאמור היום השני של חודש אוגוסט. אתמול עוד עסקנו בדמות שהלכה מן העולם, ברגע האחרון של חודש יולי, פרנץ ליסט, המלחין הנהדר. היום אני רוצה לדבר על אוגוסט, או כמו שאמרתי, אבגוסט, כפי שאתם יכולים למצוא בספרים מראשית המאה או מסוף המאה ה-19, אפילו לא הרבה לפני קום המדינה, וקצת אחרי קום המדינה עוד השתמשו בתעתיק הזה, אבגוסט, אבטומטי, אבטובוס כמובן, אבל אוגוסט, אנחנו אומרים את המילה הזאת כל כך הרבה, וזה שם של חודש שאולי שגור לשוננו יותר משמות חודשים אחרים, כי הוא כבר הפך בתרבות אנושית בכלל, המערבית, וגם בתרבות הישראלית, לאיזשהו חוק. כלומר, אוגוסט, מה נעשה באוגוסט? כיצד ננצל את הנופש שמצפה לנו באוגוסט? אוגוסט הוא זמן הקיץ. וכשמסתכלים על השם אוגוסט, יש לו משמעות בשפה הלטינית. אוגוסט זה נשגב, נעלה, מעל המציאות כמו שהיא, נערץ. עכשיו, השם הזה לא היה שמו של החודש תמיד. ואם אנחנו מנסים לחפש קשר בין התקופה בשנה או מזג האוויר של החודש, כמו ששמות חודשים אחרים יעידו עליהם, אנחנו כאן בבעיה. מה כל כך נשגב באוגוסט, בהרבה מאוד חלקים של העולם? זה החודש הכי קשה והכי חם, וכשחם אתה מזיע, ואתה מרגיש להפך לא נשגבות או יציאה מהמציאות, אתה מרגיש את מלוא אנושיותך, את הגוף שלך שקשה לו תחת הנטל של השמש ששולחת אליו את קרני האז. מה נשגב בחודש הזה? מה שנשגב בחודש הזה, זהו כבודו העצמי של הקיסר הרומאי, למעשה הקיסר הרומאי הראשון שהצליח למלא את התפקיד הזה כפי שהוא חלם עליו. וזהו אוגוסטוס. אוגוסטוס אינו שמו המלא, קראו לו גאיוס אוקטביוס יוליוס קיסר, על שם הקיסר שקדם לו, יוליוס קיסר, שרצה להיות הקיסר של כל האימפריה הרומית, ולחם עבור זה, וביקש לרסק את הסנאט הרומי, והצליח בכך באופן חלקי, אבל לא יגשים את כל חלומותיו. יורשו, אוגוסטוס, הוא שיגשים את כל החלומות, והכינוי הזה, אוגוסטוס, הוא לא השם שבו הוא נודע למעשה רוב זמנו, אלא שם שמאוחר יותר בחייו הוא העניק לעצמו כדי להעלות את חינו ואת מעמדו בעיני העולם. למצב את עצמו פרסומית כנשגב, הקיסר הנשגב, זה שהוא שליט נשגב, זה שיש בו משהו כמעט אלוהי, כמעט אלילי. לכן הנשגבות של החודש הזה היא נשגבותו של אדם, שדמותו ההיסטורית מאוד שנויה במחלוקת. מצד אחד יש שאומרים עליו שהוא אולי הדמות הפוליטית החשובה ביותר בתולדות האנושות, מפני שהוא באמת בנה את האימפריה הרומית והביא אותה לשיאה. הוא זה שהפך אותה למעצמה האדירה שבמשך שנים רבות תהיה החשובה ביותר בעולם, והמקדמת ביותר את התפיסות האנושיות, והרבה מאוד דברים, סדרי שלטון, סדרי חברה שמאפיינים את החברה האנושית עד היום, מקורם בזמנו של יוליוס, של יוליוס קיסר היה אחד משמותיו, אבל הוא היה אוגוסטוס קיסר, שנולד ב-63 לפני הספירה וחי 75 שנים, כלומר אנחנו חוזרים יותר מ-2000 שנים אחורה בזמן, והנה שם האדם הזה ניצב. אז מצד אחד מסתכלים עליו כדמות נערצת, משמעותית, מצליחה, קיסרים אחרים הוסיפו לשמם גם את הכינוי הזה אוגוסטוס, גם כדי להציג את עצמם כנשגבים, גם כדי לקשר את עצמם לדמותו. בעיני היסטוריונים הוא הקיסר הנערץ ביותר של רומא, אולי גם הפופולרי ביותר, אבל אני אומר שדמותו שנויה במחלוקת, כי הוא בעצם המשיך במלאכתו של יוליוס קיסר. רומא ביקשה להיות רפובליקה. רפובליקה, בתרגום חופשי לעברית, רצון הציבור, העניין הציבורי, ביקשו לייסד בעצם מערכת שלטונית שלא עוברת בירושה, שהיא לא מלוכנית, שיש בה, לפחות לאליטה, איזושהי שליטה רחבה ויכולת להשפיע על המציאות שלא מרוכזת. הסמכויות אינן מרוכזות בידי אדם אחד, אלא הן מבוזרות. יוליוס קיסר רצה לשים לזה קץ, ויורשו אוגוסטוס קיסר הצליח לשים לזה קץ. הוא הצליח לשים לזה קץ תוך שהוא לוקח מהסנאט הרומי, מן הפוליטיקאים שסביבו את סמכויותיהם, תוך שהוא מוציא להורג או מגלה את מתנגדיו. שניים מן המתנגדים הללו היו דמויות מאוד חשובות בהיסטוריה של התרבות האנושית, בהיסטוריה של תרבות המערב. האחד הוא אובידיוס, באנגלית אוביד, המשורר הרומי הדגול. איך מוצא את עצמו משורר מוצא להורג בידי השליט, מפני שמשורר הוא מי שלכאורה מתבקש לומר שהוא לא יחניק את שירו. אם יש לו משהו לשיר, הוא ישיר אותו. זה גם נוגע לקיקרו או ציצרו. תלוי שוב לאיזה תעתיק אנחנו מתייחסים, ישן או חדש. הנואם הרומי הדגול, יש הרבה מאוד ספרים של נאומיו, גם הוא הוצא להורג בידי אוגוסטוס, וגם זה מפני שהוא היה דעתן, והוא היה משמיע את דעתו. ולמי שרוצה להיות בתוך איזשהו שלטון יחיד, שלטון קיבוצי, מי שפותחים את פיהם, הם הבעיה הראשונה. כלומר, אנחנו רואים אצלו את מה שיחזור על עצמו בתולדות האנושות, שמי שרוצה להיות עריץ בשלטון יחיד, הבעיה הכי גדולה עבורו הם אלו שמדברים, עוד לפני המעשים. אלו של המילים שלהן יש ערך, הן מילים שקולות ומדודות, הן מילים שמבוטאות היטב, במידה של יופי ודיוק. אז אנחנו נמצאים היום ב-2021, ואנחנו משמרים את שם החודש על שמו של מי שבסופו של דבר היה רודן. אפשר לומר שהוא היה רודן טוב, אפשר לומר שבעולם העתיק היו הרבה רודנים, אבל כמו שאמרנו, הוא חיסל דווקא את הניסיון הראשון ללכת נגד הרודנות, אחד הניסיונות הראשונים, הניסיון הרומי, לייצר סוג שלטון אחר, לא של מלכים ולא של רודנים, ולא של צ'יפים באיזשהו שבט, אלא הניסיון לייצר שלטון של הציבור. הוא היה מאלה שריסקו את הניסיון הזה לשנים רבות. אז איך אנחנו יכולים להעלות אותו על נס? ואנחנו גם יודעים בזכותו ששמות חודשים יכולים להשתנות. הוא לקח את חודש אוגוסט, שהיה מכונה בלטינית החודש השישי, סיקס, זה שש, אז בלטינית היו קוראים לו באחת הגזרות של השם הזה, וכך היו מכנים את החודש, עד שהוא בא ואמר לא. לחודש הזה קוראים חודש אוגוסט על שמי. מדוע? מפני שבחודש הזה קרו כל מיני דברים חשובים בתקופת שלטוני. באופן משונה הוא גם ילך לעולמו בחודש הזה. הוא גם חזה את מותו. זה מדהים לראות איך הרבה פעמים אנשים ילכו מן העולם, ובדרך טבעית לכאורה, דווקא ברגע שהם דיברו עליו, או בזמן שהיה זמן מהותי בחייהם. אז אפשר לשנות את שמות החודשים, אולי ראוי לשנות גם את שם חודש אוגוסט. מדוע שנמשיך לקרוא לקיסר רומאי, שהיו לו מעלות גדולות, אבל גם ביצע פשעים, מדוע שנמשיך להעלות אותו על נס בכל פעם שאנחנו אומרים את שם החודש הזה? אבל בסופו של דבר אני, אם אני נשאל, הייתי אומר שצריך להשאיר את שם החודש הזה כמות שהוא, ולא לגעת בו. מפני שהשכבות הללו, של היסטוריה שנותרות לפתחנו הן דבר טוב. אנחנו מסתכלים על שם החודש, אנחנו אומרים חודש יולי, על שם יוליוס קיסר, הקיסר שקדם לו, חודש אוגוסט על שמו. אגב, בשני החודשים הללו יש יותר מ-30 ימים, כי אוגוסטוס לא רצה שהחודש על שם יוליוס יהיה יותר ארוך מן החודש שלו. אלו גם משחקי שלטון. אבל בכל פעם שאנחנו מסתכלים על החודשים הללו, אנחנו מבינים את ההיסטוריה האנושית, ושהיא מורכבת, ויש בה רע, והטוב והרע משמשים בה בערבוביה. ואנחנו לא יכולים להפוך את השפה לניטרלית, ואת העבר לניטרלי. להפך, דווקא אם רצוננו לתקן את העולם, אנחנו צריכים לשמור את התזכורות הללו לעברנו המורכב. Take life, do you know what you give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. קריס קורנל, המוזיקאי היהודי-אמריקני, הדגול, שהלך לעולמו, בעצם הוליך את עצמו לעולמו לפני כמה שנים, לא יכול היה לשאת יותר את מסת העולם ואת האופל שיש בעולם הזה. יש בעולם הזה צדדים קשים. והשיר הזה הוא שיר ששמו הוא You Know My Name, אתם יודעים את שמי. זה לא שיר על אוגוסטוס שאומר לכולם, אתם יודעים את שמי, אני הקיסר אוגוסטוס הגדול, אני הנשגב. אותו גאיוס אוקטביוס, שכונה גם אוקטביאן, כך מנחנים אותו עד היום בעיקר בשפה האנגלית, אלא שהשיר הזה הוא בכלל במקור על ג'יימס בונד, שזה שם כל כך מזוהה, בונד, ג'יימס בונד, זה שיר מן הפסקול של הסרט קזינו רויאל ב-2006, ומי שהזין היטב יכל לשמוע את אותה נעימה ידועה של המלחין האיטלקי מסרטי ג'יימס בונד, שזורה במנגינת השיר הזה של קריס קורנל, אבל השיר הזה מתאים מאוד קודם כל, כי יש בו צד של אימורים, קזינו רויאל, זהו שם הסרט, וחברנו אוגוסטוס קיסר אהב אימורים, הוא אהב משחקי קוביות, הוא אהב לאמר, עד כדי כך שבהיותו קיסר רומא, העשיר והגדול והיחיד, הוא היה רוצה שיתקיימו סביבו משחקי אימורים, אז הוא היה נותן את הכסף לאחרים שיוכלו לשחק ולאמר. אבל זה גם קשור לדמותו, שהיה בצד מהמר, דווקא מתוך חולשתה. ועכשיו, אחרי כל הביקורת שאמרתי, ותהיה להיות ביקורת עליו, בכל זאת צריך להבין מדוע מסתכלים עליו כפוליטיקאי הגדול בהיסטוריה, כקיסר הגדול בהיסטוריה, כמי שקידם את רומא, ואני אנסה להציג כמה מחשבות שהן לאו דווקא קשורות בסידור מדוד, שהיסטוריון היה מסדר את הביוגרפיה שלו, אלא נקודות שמצאתי בהן טעם. אוגוסטוס קיסר היה למעשה הנכד של אחותו של יוליוס קיסר. כלומר, הוא לא היה הראשון בשורה לרשת את יוליוס קיסר. יוליוס קיסר טיפח את שותפו הפוליטי מרקוס אנטוניוס להיות יורשו, מרק אנטוני, כך מכנים אותו באנגלית. ואיש לא חשב שאוגוסטוס, שהיה גם צעיר מאוד, הוא יהיה זה שירש את יוליוס קיסר. מכמה סיבות? קודם כל, אף על פי שאומרים, יש סיפורים שיוליוס קיסר מגיל צעיר, בכל זאת בן משפחתו, נטה לו חיבה, הוא עדיין רחוק ממנו מדי בשושלת המשפחתית, והוא לא שותף פוליטי בעל כוח, אז מדוע שהוא יהיה היורש? ויותר מזה, כדי להיות קיסר, כדי להיות מנהיג, כדי להיות בעל כוח בתקופות ההן, גם במקרא אנחנו רואים את זה, אתה צריך להיות מצבי. אתה צריך להיות איזה מין דוד המלך שכזה. מי שיכול להוביל את הכוחות לקרב. וחברנו אוגוסטוס, הנשגב, הגוף שלו לא היה כל כך נשגב. הגוף שלו היה חלש. מגיל מאוד צעיר, יש כל מיני תיאוריות על המחלות שהיו לו, קשיים בנשימה, בעיות בעצמות, יש גרסאות רבות. מה שברור זה שמלידתו, זה אחד התיאורים שמופיעים עליו. אמו, סביבתו, חששו מן הקוצר. כלומר, ממלאך המוות שיבוא ויקצור אותו. זה היה נראה שהוא דופק על דלתי מרום, כמו שמאיר אריאל מתרגם את בוב דילן בעקביות. אז הוא שגופו חלש, והוא לא יכול לצאת לשדה הקרב, הוא יהיה קיסר. מרקוס אנטוניוס, הוא מתאים להיות קיסר. לא יש את היכולת, לא יש את הבריאות, והוא גם קרוב יותר ליוליוס. אבל הדבר הזה דווקא הוביל לתוצאה הפוכה. מפני שמה שמספרים על אוגוסטוס, או אוקטביוס, כי אז זה לא היה שמו, אוגוסטוס יכנה את עצמו רק מאוחר יותר, זה שמגיל מאוד צעיר, בגלל חולשתו, הייתה בו אמביציה. היה בו רצון להוכיח שהוא יכול להיות יותר ממה שצופים לו. צופים לו חיי נחש כזה, הוא יוכיח אחרת. ואילו דווקא מרקוס אנטוניוס, זה שנדמה היה שנועד לשלוט, זה שנדמה היה שנועד להיות יורשו של יוליוס קיסר, הוא היה אדם שאפשר לראות בו מי שחייו היו חיי תפנוקים. הם היו חיי תפנוקים מאחר והיה ברור לו מה עתידו, ואם עתידי להיות קיסר, הרי שאני יכול להתפנק ואני יכול לחגוג, והיה איזה רגע כזה, שבו יוליוס קיסר היה בקרבותיו באיספניה, זה השם, זה התיאור, שהוא ציפה שמרקוס אנטוניוס יבוא לסייע לו בקרב, כסמל לכך שהוא היורש, ומי שבא לסייע לו בקרב, זהו דווקא מיודענו אוגוסטוס, בא לסייע לו בקרב, הוא אפילו לא מסוגל לסייע לו בקרב. אז, אח, הוא יבוא לקרב הזה. הוא בא, הוא הראה את עצמו, הוא אסף את גופו השבור, ואומרים שהוא היה אז בתקופה של מחלה מאוד רצינית, הוא היה בחור צעיר מאוד, ממש רגע אחרי שהיה נער, לא הרבה יותר מזה, והוא אוסף את שברי גופו, ולוקח אותן למסע את חלקי גופו, למקום הקרב של יוליוס קיסר, וברור ליוליוס קיסר שהוא לא יודע מה היו תוצאות הקרב, כי המסע מרומא למקום שבו יוליוס קיסר היה נמצא, היה מסע ארוך, והוא היה יכול בקלות, אילו הקרב היה הולך לרעתו של יוליוס קיסר, למצוא את עצמו נכנס לאיזו מלכודת ואין לו דרך להתגונן, והוא יסיים את חייו. ויוליוס קיסר כל כך התרגש מהמחווה הזאת, אפילו שהוא ידע שאין כוח בשריריו, אין חוזק בעצמותיו של אוגוסטוס הצעיר, הוא אמר לעצמו, את הרוח אני מחפש. הנה, יש לנו קיסר. מי שאת הגוף השבור שלו לוקח לשדה הקרב. זו תפיסה שהיא בעייתית מאוד, כן? אתה מסכן את חייך כדי להראות איזשהו סימן של אומץ, אבל היא גם מלמדת אותנו משהו על ההבדל בין מי שהוא בין מלאכים ונסיכים, מי שחושב שחייו יוגשו לו על באיזושהי כפית זהב, על איזשהו מגע של כסף, לבין מי שיודע מראש שהעולם מסתכל עליו בגבה מורמת בתמיהה. ולכן הוא דווקא עושה את הבלתי יאמן, כי שום דבר לא מובטח לו. אז אפילו שגופו שבור, הוא ישלים את גופו. אפילו שהוא לא בנוי לקרב, הוא יתייצב אל מול פני הקרב. השבורים, הנמוכים, הדלים, דווקא עליהם צריך להביט. זה גם הסיפור המקראי, למשל, של דוד המלך. זה אותו הדבר. ואחרי שיוליוס קיסר נרצח, באותו קשר של חברי הסנאט, שראו שהוא מנסה להפוך את עצמו למלך, שראו שהוא בא לבטל את הרפובליקה הרומית, אותו הרצח בעידו של מרס, בחודש מרץ, אנחנו דיברנו על היום הזה, נפתח הצוואתו, מרקוס אנטוניוס, אנטוניוס, היורש המצופה, פותח את הצוואה ופתאום מגלה שלא לו מגיע השלטון, אלא לאוגוסטוס, לנכד של אחותו של יוליוס קיסר, שאיש לא חשב עליו, ואיש לא חשב שיש בו את הכוח, בגלל האומץ שלו, בגלל האופן שבו הוא הכריח את עצמו לעלות מעלה מהמקום המאוד נמוך שהוא היה בו, דווקא לו יועדה המלוכה, נקרא לזה, הקיסרות. ובאופן מעניין, זה גם יוכיח את עצמו בהמשך הדרך. הוא יגלה ערמומיות גדולה בהרבה משל יריביו, שאמורים היו לגבור עליו, אמורים היו להיות חזקים ממנו, ואולי יסוד כל הערמומיות הזאת היא התחושה של אדם שהדברים אינם שלו, והוא צריך להשיג אותם, והוא צריך לעמול עבורם, ולכן הוא לא יפחד, כי ממילא אין לו אצלו, והוא לא יפחד לא מיריביו, ואפילו לא מאותו קוצר שהזכרנו, שתמיד מחפש אותו, ממלאך המוות.
Take my hand, don't feel the reaper. We'll be able to fly, don't feel the reaper.
שמענו את Don't Fear the Reaper, למעשה שמו של השיר הוא The Reaper הקוצר, זהו, מלאך המוות כאמור, זה השיר של הלהקה האמריקנית הנפלאה, Blue Oyster Cult, קאט הצדפה הכחולה, ואוגוסטוס קיסר הוא מי שלא פוחד ממלאך המוות, או להפך, מפני שהוא פוחד ממלאך על המוות, הוא לא מפחד ממנו. כלומר, הוא שם, ולכן החיים מקבלים משמעות, הם לא יכולים להידרדר לדקדנטיות. לאכול ושתו כי מחר נמות, כי האמת היא שמי שאומרים אכול ושתו כי מחר נמות הם אלו שלא פוחדים מן המוות שיבוא מחר. מי שפוחד מן המוות שיבוא מחר לא נוהג בשיטת אכול ושתו כי מחר נמות. אנחנו בחודש אוגוסט, החם הזה, מנסים להבין מה שגור לשוננו, מה מסתתר מאחורי השפה שאנחנו מדברים. זה מעניין כי אוגוסטוס קיסר הוא מי שידע את חשיבות השפה. מפני שהוא רצה להחליף את שם החודש, שיהיה לו חודש על שמו. הוא נתן לחודש הזה את שמו, הוא ידע מה כוחה של שפה, והנה אנחנו באמת משמרים את מה שהוא יצא. וכמו שאמרתי, הוא דמות שמצד אחד מהללים אותה מנקודת מבט היסטורית, ומבקרים אותה מנקודת מבט מוסרית, ותמיד השאלה היא האם אני יכול לשפוט את מי שחי אז בכלים שלי היום. אנחנו מביטים על מובנים בדמותו, שיש בהם שיעור, כמו שכתבה דליה רביקוביץ', אלו דברים שיש בהם שיעור. אז מה השיעור מאוגוסטוס קיסר, יורשו של יוליוס קיסר? וראינו שמן המקום הנמוך שבו הוא היה, הוא הצליח לעלות דווקא אל הירושה. והאופי הלא צפוי, לא על פי מה שכולם חושבים, לא לפי הספר, שחייו התקדמו בו, הוא יימשך. כי בסופו של דבר, מרקוס אנטוניוס, שהיה אמור לרשת את יוליוס קיסר, מתכחש לצוואה שהוא מוצא. הוא מבקש למחוק ממנה את גאיוס אוקטביוס הצעיר, שיהיה לימים אוגוסטוס קיסר. הוא לא חושב שהוא ראוי, ובעיקר הוא רוצה בעצם להיות הוא יורשו של יוליוס קיסר, הוא רוצה להיות השליט. והדבר הזה גורם למלחמה, מתפתחת מלחמה בשאלת הירושה, מי יהיה היורש, ובסופו של דבר אוגוסטוס לא מביא את המלחמה הזאת לידי סיום, אלא הוא בוחר בפשרה. הוא מקים את הטרימוברט, את ההנהגה המשותפת, השלטון המשולש, ההנהגה המשולשת, פעם למפלגת ש"ס הייתה הנהגה משולשת של אריה דרעי ואלי ישי ו... ריה עטיאס, ועכשיו יש לנו ממשלה עם רוטציה, ויש מפלגות עם שני ראשים, אז הנה הנהגה משותפת, מחלקים בעצם שטחים בין שלושה מנהיגים, השניים המרכזיים שבהם הם חברנו אוגוסטוס, שעדיין קראו לו גאיוס אוקטביוס, ולצידו מרקוס אנטוניוס. כלומר, הם ישלטו יחד כל אחד על חלק אחר, וירקמו ביניהם איזושהי עסקה שתאפשר את המציאות הזאת. זה אפשר לאוגוסטוס להגיע לכוח. בסופו של דבר הוא יבטל את השלטון המשותף הזה ויגיע אל הכוח בעצמו. אבל הייתה לו ידיעה כל הזמן שכדי להגיע לכוח המוחלט, או להגיע לכוח כמה שיותר מוחלט, אתה צריך להיזהר מהרצון שיהיה לך כוח מוחלט. כלומר, הכוח יגיע אליך במהירות גדולה יותר אם לא תבקש את כולו לעצמך. מי שמבקש את כל הכוח לעצמו ומיד, יסיים כמו יוליוס קיסר. יוצא להורג בידי מי שלכאורה מתחתיו. הוא מבין את הדבר הזה, וכל חייו הוא מצליח דווקא בגלל היכולת שלו להתאפק. אולי בסוף ימיו הוא איבד אותה, הוא כבר באמת חשב שהוא הנשגב, שהוא אוגוסטוס, שנשגב מכל דבר, אבל מצעירותו הוא כל הזמן חשב על האופן שבו הוא מתקדם בצעדים קטנים, לא רוצה את הכל. אם הוא ירצה לו את הכל, לא יהיה לו דבר, וזה שיעור אנושי חשוב. למשל, העובדה שאחד הדברים שהובילו אותו לשלטון, זו הטובה שהוא העניק למרקוס אגריפה, שהיה מצביא, חזק מאוד ומוכשר, שאנחנו מכירים בשם אגריפס. אגריפס שגם היה ידידם של היהודים, ובזכותו אוגוסטוס נחשב קיסר רומאי שהיה בעד היהודים, והיטיב עמה והעניק להם את זכויותיהם הדתיות, ונטל להם חיבה, כל זאת בזכות אגריפס, מפני שבצעירותו של אגריפס, הוא עשה טובה, העניק טובה, עזר לאגריפס, עזר לו למעשה לגאול את אחד מבני משפחתו, שהיה מועד להוצאה להורג על ידי יוליוס קיסר, ואוגוסטוס שלנו מתחנן בפני אחי סבתו, בפני יוליוס קיסר, שישחרר את אותו אדם, והתחנונים שלו מתקבלים. מרקוס אגריפה יזכור לו את זה כל חייו, אגריפס שלנו. וברגע האמת הוא יתייצב לצידו ויגיד, אתה צריך להיות הקיסר ואני האיש שלך, ואני אהיה האיש שלך, לתמיד. והדבר הזה הוא מה שאפשר לו אחר כך לעלות לשלטון, כלומר דווקא הטובה שהוא העניק, המקום שבו הוא בא לקראת האחר לפני משורת הדין, הוא לא היה מחויב לזה, אבל הוא עשה זאת, הוא ראה שזה מה שמסייע לו. ואף על פי שאמרתי שהוא היה, במובנים רבים, וזה דבר נכון, רודן ועריץ, עדיין גם הייתה התחושה שהוא יודע לשים לעצמו גבולות. קודם כל, היום אנחנו קוראים לו קיסר, כי הוא נתן לעצמו סמכויות של קיסר, אבל הוא לא אהב להשתמש בטרמינולוגיה הזאת, הוא נזהר ממנה, כי הוא ידע שההמון לא רוצה בה. וגם, הרבה פעמים, כשהייתה לו הזדמנות למחוץ עד הסוף את חילו, את צבאו של יריב פוליטי, הוא חמל. הוא חמל על היריב הפוליטי, הוא חמל על משפחתו. לא היה לו הרצון להראות איך הוא מנצח ורוקד על דמם של כולם. מספיקים היו לו הדברים שיקדמו אותו, והוא לא ביקש שהניצחון ייראה מוחלט והוא יהיה בעל הכוח. אולי בגלל שהוא ידע שבאמת אין לו את הכוח הפיזי, יש לו את הכוח התודעתי. הוא לא השור הזה שנוגח ונוגח, אלא הוא חיה ש... יש בחשיבה, הוא מין ינשוף כזה שיושב על ענף, ינשוף אכזרי, אבל ינשוף. ולכן צריך לחזור על השיעור הזה תמיד לעצמנו, שמי שמבקש לו את הכוח, וזה דומה לפתגם העברי, שמי שרודף אחר הכבוד, הכבוד יברח ממנו, הוא ידע כל הזמן להיזהר בתחום הכבוד, נדמה שדווקא השם הזה, אוגוסטוס, היה חריגה מן המקום הזה, אבל... כל הזמן נע בין שני כתבים, מצד אחד הרצון שלו לבלום את עצמו, כי הוא יודע את ההיסטוריה שמי שלא בולם את עצמו, בסופו של דבר נופל מן הצוק. מן הצד השני, הוא נורא אהב יחסי ציבור. את הכוח, שהוא לא כוח גולמי של צבא גדול, אלא הכוח של השפעה על התודעה. תראו את הלילה אז תגידו לו שבאתי תגידו לחושך לי בפנים בוער כוכב אני גיליתי את האש ומאז עוד לא נרגעתי תגידו לרע ששתקתי עד עכשיו ולא תהיה לי מנוחה זה לא איום אנחנו שמענו את איה קורם עם שירה כוח. לקראת סוף השיר שומעים את יצחק רבין באחד מנאומה, ומתקופתו כראש ממשלה אפשר לדון בקשר שבין השיר הזה לבין הציטוט הזה ממנו, אבל השיר הזה חיברתי אותו לאוגוסטוס קיסר, מפני שהוא מדבר על כך שהכוח הוא לא הכוח הגולמי, הוא לא דווקא כוחו של האגרוף, אלא הוא כוחה של המילה, ושיש גם כוח באיפוק, תמיד צוחקים על המילים האלה, ואלו מילים שכל ראשי הממשלה הישראלים, מן הימין ומן השמאל, השתמשו בהן ברגעים מסוימים, שיש גם כוח באיפוק, והדברים הללו עוררו לא פעם תרומת ציבורית, אבל נדמה שסיפורו של אוגוסטוס קיסר מוכיח שדווקא הרגעים בהם הוא ידע לבלום את עצמו, הם אפשרו לו שלא לבלום את עצמו בחשבון אחרון. הוא באמת היה הקיסר שלקח לעצמו הכי הרבה סמכויות, והוא דאג לבני משפחתו, והוא עשה כרצונו ברומא, בזכות יכולתו לתמרן. ודיברתי על יחסי ציבור שהוא מאוד אהב, ועל השפעתו על התודעה. אז קודם כל צריך לומר עליו שהוא באמת עשה גם דברים טובים וגדולים לרומא, ולא סתם ההיסטוריונים מחשבים את אוגוסטוס, מי שהשם הזה, שאנחנו כמלים תחת החום שלו. השם הזה אוגוסט, הוא שמו, מפני שאוגוסטוס יצר את המערכת השלטונית הרומית ככזו שמאוד מזכירה את שלנו. הוא דאג, למשל, להלאמת שירותי המשטרה ושירותי הכבאות ושירותים בריאותיים, כלומר שמשטרה תטפל בפשעים לא כאיזשהו כוח של שכירי חרב, אלא המשטרה שייכת למדינה, היא שייכת לקיסר רומא, ולכן לא יכול כל אדם לזכור אותה לטובתו או להעביר אותה אליו. את כספה היא מקבלת מן הריבון, וכך היא מתנהלת. וזה דבר שהוא יסוד לחברה המודרנית. אומרים שגם מערכת המיסים שהוא יצר הייתה יעילה בהרבה ממה שקדם לה. שהוא עיצב את הצבא באופן כזה שהחייל הוא לא שכיר חרב לרגע המקבל את תשלומו לפי קרב כזה או אחר, ולכן הנאמנות שלו למפקדה ולמערכת ולאימונים היא מוגבלת, כי הוא כל הזמן מחפש רק את מקור ההכנסה הבא, אלא הצבא הוא דבר מה שמי שלוקח בו חלק יש לו עטבות, יש לו מזכורת ויש לו עטבות יסודיות. דומה למה שאנחנו מתארים היום כביטוח בריאות, פנסיה וכולי, את זה הוא כבר מתחיל. אנחנו מדברים על מי שחי בראשית הספירה ולפניה, שנולד 63 שנים לפני הספירה וחי 75 שנים, את כל הדברים הללו הוא עיצב. אבל מן הצד השני, הוא גם ידע, והנה זה מחזיר אותנו למה שאמרנו על כוח, הוא ידע שהכוח יבוא לו, לא רק אם הוא יתאמר ויפחיד ויגיד אני השליט הגדול שאיש לא ממרא את פיו, אלא אם הוא יעשה טוב ויתקן, אז זה יעניק לו יותר כוח, הכוח שנשאב מן האנשים. הוא לא היה דמוקרט, הוא לא רצה שהכוח הזה יהיה כוח שתלוי בעם, והעם יכול לקחת אותו, אבל הוא כן רצה כוח מהעם. לכן יש מי שמתארים אותו כעריץ מואר, שזה אבסורד, אבל כך מתארים אותו. מן הצד השני הוא לא רק עשה, הוא גם דאג לפרסם. הוא דאג לעשות צעדים טלוויזיונים, אם תרצו. לכן הוא כל כך אהב משחקים יווניים בהשראת האולימפיאדה היוונית. לנהל ברומא משחקים ספורטיביים. אנחנו עכשיו בזמן האולימפיאדה, הוא ידע כמה העם אוהב את זה וכמה יש בזה אפשרות לשואו ולהתרברבות של המנהיג. ולכן הוא חיבב מאוד את המשחקים הללו והשתמש בהם. הוא רצה לעשות לעצמו פרסומת, ולעשות לעצמו פרסומת זה חוזר למה שאמרנו, למשל, שהוא עשה כל הזמן בשפה, איך קוראים לחודש אוגוסט, האם אני משתמש בשם קיסר או לא, איך אני מגדיר את הצעדים שלי, איך אני משווק אותם. למשל, פעם אחת כשהוא רצה להראות שהוא לא רוצה כוח בלתי מוגבל לעצמו לכאורה, אז הוא התפטר על מנת שהסנאט יבקש ממנו לשוב, ואז הוא חזר לתפקידו כי אין ברירה, פנו אליו שישוב, הוא בכלל רצה להתפטר, אבל כולם רוצים שהוא יבוא. זה צעד שפוליטיקאים רבים גם בישראל וגם מחוצה לעשו. ההתפטרות שאינה התפטרות, אלא רק איזשהו יבעוב, סימון, תראו, אני לא מי שמה שמעניין אותו הוא רק הכוח. אני, הכוח הוא בשבילי מהמסה, אבל אין ברירה. אני חייב לקבל אותו על עצמי. וזה מעורר שאלה תמיד על היסטוריה. וכשאנחנו קוראים היסטוריה ורואים דמות כמוהו, דמות שברומא נחשבה נשגבת ועשתה דברים מופלאים. כמה מזה אמת? כמה מזה פרסום? זה נכון גם בהווה, וזה נכון גם לגבי העבר. האם מה שאנחנו רואים בטלוויזיה הזאת שאנחנו מדליקים בתודעתנו על ההיסטוריה, האם זה דיווח חדשותי, או שאנחנו בכלל בהפסקת הפרסומות?
שמרי את הטלוויזיה ובואי נלך לישון, כבר הרבה הרבה זמן אני לא מצליח לחלום. יש לי אהבה, ים של אהבה אפילו, יש לי קצת כסף, אז מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאיפה בא את זה? אתה אוהב את הפוזה המלנכולית הזאת, את אומרת אתה מחפש ומוצא את זה, אתה מכור, אתה לא יכול לאחר. לפעמים אני שונא את הכנות שלך, אבל נדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ומוצא את זה, כנראה שאני לא יכול אחרת. פוצצי את הלוויין שמשוטט שם מעל, הוא לא שייך לשמיים. בואי נעשה ילד, בואי נאמץ, לא אכפת לי אם אחד או שניים. יש לי אהבה, ים של אהבה אפילו, יש לי קצת כסף, אז מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאיפה בא את זה? אתה אוהב את הפוזה המלנכולית הזאת, את אומרת אתה מחפש ומוצא את זה, אתה מכור, אתה לא יכול לאחר. לפעמים אני שונא את הכנות שלך, אבל נדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ומוצא את זה, כנראה שאני לא יכול אחרת. אתה אוהב את הפוזה המלנכולית הזאת, את אומרת אתה מחפש ומוצא את זה, אתה מכור, אתה לא יכול לאחרת. לפעמים אני שונא את הכנות שלך, אבל נדמה לי שאת צודקת. אני מחפש ומוצא את זה, כנראה שאני לא יכול אחרת. שברי את הטלוויזיה ובואי נלך לישון, והרבה הרבה זמן אני לא מצליח לחלום.
Thank you.
החברים של נטשה רוצים לשבור את הטלוויזיה. וגם אני רוצה לשבור טלוויזיות שמשדרות לנו פרסומות שממסכות את האמת. השיר הזה הוא שיר ששמעתי אותו כמה פעמים בעבר, אבל עבר די זמן מאז הפעם האחרונה, והוא כל כך מופלא וטוב להיזכר בו, שצריך לחלום חלומות אמיתיים מעבר לחלומות הטלוויזיה שיש בהם שקר. ואנחנו התקדמנו, למעשה אנחנו עומדים די בסיומו של המסע שערכנו סביב דמותו של אוגוסטוס קיסר, לכבוד חום אוגוסט, כבר לא יולי אוגוסט, אלא חום אוגוסט, להבין מניין השם הזה, איזו היסטוריה אנחנו משמרים על דל שפתותינו, בכל פעם שאנחנו אומרים, אוי אוגוסט, איזה חום, איזה חום היסטורי מצליח להשתמר. אוגוסטוס קיסר סיים את דרכו, סיים את חייו, בן 75, זה במונחים של יותר מ-2000 שנים אחורה בזמן, הוא היה קשיש גדול, זה היה באוגוסט. באוגוסט 14, לא 2014, אלא באוגוסט 14 לספירה. בפעם כזו שהוא כבר לא יכול היה לעמוד בעוד אחת מהקריסות הפיזיות שלו. הוא מתואר, ואנחנו לא יודעים את הסיבות הרפואיות, כי מי שהיו לו קריסות פיזיות, רגעים שבהם הוא היה פשוט קורס, גופו לא היה עומד במעמסה, ונדמה היה בכל פעם שהוא ימות, ובכל פעם כמעט בדרך נס. וזה גם מה שגרם לאנשים לחשוב שהוא נשגב. כלומר, לא הנשגבות ההרקולסית הזאת, הכוחנית, אלא הנשגבות של המסכן הזה שבכל פעם מנצח את המוות. היה בזה מימד של נס, משהו דתי. גם הכינוי שהוא בחר לעצמו, נשגב, זה כינוי דתי כמעט. הוא רצה שיסתכלו עליו כאל, האל המסכן. אפשר לתאר זאת כך. כשהוא הלך מן העולם, כמו שאמרתי, קשיש מאוד במונחים של הזמן ההוא, הוא היה בבעיה. הרבה מאלו שהוא תכנן שירשו אותו, שיהיו ממשיכי הדרך, ואמרנו שהוא הפך את הרפובליקה הרומית למלוכה עוברת בירושה, התפנו, הלכו מן העולם. בתחילה הוא רצה שאגריפס יהיה יורשו, ואגריפס הלך. חלק מבניו המאומצים או האמיתיים כבר לא היו בין החיים, ומישהו לא חפץ שיהיה הקיסר אחריו, בסופו של דבר הגיע להיות הקיסר החייב. אומרים שאשתו באותו הזמן, יש שמועה כזאת, היא זו שבכלל אחראית למותו, למרות שזה לאו דווקא ברור אם זה נכון, כי היא הרעילה אותו זמן רב, הייתה מכניסה רעה לאוכל שלו, כי היא רצתה שבנה יירש אותו, מה שבסופו של דבר קרה. אז זה שוב מחזיר אותנו אל המחשבה, שמי שרוצה להיות הריץ ורודן זה יתנקם בו. כשיוליוס קיסר, בעידו של מרס, זועק, אגם אתה, ברוטוס, צריך לומר לו, אגם אתה, יוליוס, אתה לא יודע שהעריצות סופה מוות? גם אוגוסטוס, לפי הגרסה הזאת שהוא הורעל, בסופו של דבר עריצותו הובילה אותו למוות. וגם אם נאמר שהוא סיים את חייו בסיבה טובה, במחלה שהפעם הכריעה אותו כי הוא היה מבוגר, הרי שתוך שנים לא רבות רומא תידרדר לשלטונות בעייתיים כמו שלטונו של קליגולה, המלך המטורף. זה יהיה ממש שנים לא רבות אחר כך. כלומר, בסופו של דבר עולם רודני, עולם של מלוכה, עולם שמוריש את השלטון לא בגלל עניין הציבור, אלא מן סיבות אחרות, הוא יסתיים במרחץ דמים. וזה דבר שצריך לזכור, ולכן אני גם רוצה שנסיים את השעה שלנו על אוגוסט ועל אוגוסטוס, בשיר משאל עם של המשורר הדגול, שאהב לכתוב על היסטוריה כמו כל המשוררים הפולנים, המשורר שהלך כמו יוליוס, קיסר, בחודש מרץ האחרון, הלך מן העולם. הקדשנו לו אז תוכנית, אדם זגייבסקי הפולני, שאילו היה נותר בחיים, ראוי היה שיזכה בפרס נובל, וכנראה גם היה זוכה מתישהו בפרס נובל. יש לו שיר משאל עם, שהוא מדבר על משאל עם שנערך באוקראינה, אבל הנושא הוא השלטון וההיסטוריה והפוליטיקה שתמיד מגיעה אל המקומות הרעים, הקשים, אל מקומות הסבל. הוא מזכיר פה ספר של הפילוסוף שופנאוור, הספר שלו על סבל העולם, הוא מזכיר את התרגום הצרפתי, דולורה דו מונד. ונקרא את השיר הזה, אחרי שקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את הקטע ששמו יחיא קיסר, אל סיזר, שזה בעצם הקטע הראשי, או נעימת הנושא מתוך הפסקול של הסרט יחי הקיסר של האחים כהן, הקולנוענים האמריקנים המופלאים, שעשו סרט על הוליווד של שנות ה-60, שאהבה כל כך לעשות סרטים על הקיסרים הרומיים, השליטים הרומיים, ובמיוחד, כן, על הסיפור, על התקופה שישו פה בארץ ישראל פועלת פעולתו, והקיסרים הרומיים למעשה שולטים מרחוק ובאמצעות נציבים כאן בארץ ישראל. אז הקטע הזה של המלחין קרטר ברוול, שעובד, המלחין הניו יורקי שעובד תמיד עם האחים כהן, הוא יחתום את תוכניתנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו, אפילו בטוויטר. גם נגיד תודה רבה לשרון לרלר שסייע היום מאוד עם הביצוע הטכני. אדם זגייבסקי, משאל עם. באוקראינה נערך משאל עם בעניין העצמאות. בפריז היה ערפילי. חזאי מזג האוויר בישרו יום מעונן, קריר. חשתי כעס על עצמי. על חיי הצרים, האסורים בכבלים. הסן נחנק בין החומות של שתי הגדות. בחנויות הספרים הציגו לראווה הוצאה חדשה של שופנאוור. דולורה דומונד. פריזאים שוטטו בעיר, מליטים עצמם במעילים חמים, סעירים. ערפל היה חודר לפה, לריאות, כאילו בכה האוויר, וסיפר על עצמו, על קרירות הבוקר ומה ארוך הלילה, וכמה לא ידעו הכוכבים רחם לעתים. נסעתי באוטובוס לכיוון הבסטיליה, שנהרסה 200 שנה קודם לכן, וניסיתי לקרוא שירים, אבל לא הבנתי כלום. הדבר שעתיד לבוא יהיה בלתי נראה וקל. הדבר שישנו מהסס כל העת בין אירוניה ופחד. הדבר שיחזיק מעמד יהיה תחול כמו עין הגיליוטינה.